טוב, נזכר כולנו, לפני שבועיים התחלנו את הגעת לאום עם פרק י"ב פסוק ראשון, ורק התחלתי את פסוק שני, כפי שזה מודגש כאן, אל תשתבו לעולם הזה. אני חשבתי אולי היום לסיים את פסוק שניים ואני לא אספיק, כי להבנתי במילים אל תשתבו לעולם הזה יש לנו המון המון מה ללמוד. מה שמעניין שהביטוי הזה אל תשתבו לעולם, עד כמה שאני מכיר את כתבי הקודש, הוא מופיע רק כאן. אני לא מכיר בספר או בשרה או באיגרת שמופיע דגש מסוג זה, שרוח הקודש הדריך את פולוס להשתמש בו. ולכן אני מרגיש צורך מיוחד להתעכב על זה. לפי הבנתי זה נושא מאוד מאוד עקרוני ומעשי, שנוגע לכל אחד מאיתנו, כפי שנראה בהמשך עוד. הוא אומר בהמשך הפסוק, ועל זה נדבר בעזרת אל בעוד שבועיים, כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם, למען תבחנו לדעת מהו רצון האלוהים הטוב והנחמד והשלם. אני אעשה חזרה קצרה ביותר על מה שלמדנו בסוף שיעור שעבר, לגבי הביטוי אל תשתבו לעולם הזה. ואני מנסה לכולם, בעולם הזה יש את העולם ויש את דבר אלוהים. דבר אלוהים שמכוון אותנו לרצון אלוהים. עכשיו תשימו לב, דבר אלוהים זה הטוב, ואולי זה הטוב המושלם. העולם הזה, כפי שיוחנן כותב באיגרת שלו, כולו רע. בעולם אין טוב, הכל רע. למה? כי הוא נשלט על ידי השטן, שהוא מלך העולם הזה. וחשוב להבין כאן את ההבחנה הזאת, שיש ניגוד מוחלט, אני מדגיש, ניגוד מוחלט בין שני הדברים. וכל אדם צריך להחליט אם הוא רוצה להיות בן או בת של אלוהים, או שהוא רוצה להיות שייך לעולם הזה. אי אפשר להיות בשני המקומות באותו הזמן, זה בלתי אפשרי. ולצרנו העולם הזה שבו אנחנו חיים הוא חשוך, חשוך מאוד לצרנו, ואני כותב ומדגיש, ישוע מצפה ומצווה אלינו להיות אור, אור, דוגמה בעולם החשוך הזה. לכן הוא אומר, איך שקראנו בתחילת הפסוק, לא להשתוות לעולם, להיות שונים, מיוחדים, מלאי אור, ממש דוגמה חיה, להביא כבוד אמיתי לאבינו של השמיים. זה משהו מאוד מאוד עקרוני. אין כזה דבר להישאר באמצע, לא קיים. פולוס מסביר את זה יותר טוב ממני, הוא שואב ככה. הקורינטים שם, מה משותף למאמין ולא מאמין? מה משותף? תהיה לנו הבנה. יש אור, יש חושך. כולם מבינים שאין ניגוד יותר גדול מזה. יש זקה, יש עוול, אין ניגוד יותר גדול. והאמת היא ששום דבר לא משותף בצורה אמיתית למאמין וללא מאמין. אני חייב להגיד לכם באופן אישי, אני לא יכול לדבר עם אדם לא מאמין יותר מכמה דקות, ואני לא מגזים, כשנגיע לנושא, נקודה, שאני לא מסכים איתו. כי כל ראיית תפיסת העולם שלנו היא שונה. על זה נדבר גם בהמשך. וכדי אולי לראות זה עוד יותר טוב, עשיתי השוואה קטנה בין אנשי העולם לבין אנשי אלוהים, הבנים והבנות שלו. בואו תסתכלו, אני עושה את זה בשיא התמציתיות. האם לאנשי העולם יש אמת? שאלה מאוד חשובה. דני דיבר לאחרונה על האמת ביום שלישי, אתם זוכרים. האם לאנשי העולם יש אמת, כן או לא? מה אתם אומרים? כמובן שלא. כל אחד והאמת שלו במחות. אין כזה האמת מוחלטת. לנו, מה האמת שלנו? כמאמינים בישוע? דבר אלוהים. בצורה מוחלטת, זאת האמת. אני מכן, תנ"ך, ברית חדשה, ישוע הוא האמת, זה ברור, שום דבר אחר. הלאה, מה מטרת החיים? שאלת השאלות. עבור אנשי העולם, המטרה היא מאוד פשוטה וברורה. ליהנות כמה שיותר. למה עכשיו, בגלל הקורונה, כשסגרו הרבה מקומות של בילויים ומסעדות ואולמות, אנשים מאוד מאוד לקחו את זה קשה, כי ההנאה שלהם נפגעה. איך אפשר לחיות בלי ליהנות? זה לא חיים. אנחנו לא מתרגשים הרבה. כי לנו יש מטרה אחרת לגמרי, המטרה שלנו מאוד פשוטה, לעשות את רצון אלוהים, להביא לו כבוד. וזה לא במליצות, זה אמיתי. זאת מטרת חיינו. אני לא רואה כאן שום דבר משותף לשני הצדדים, לא קיים שום דבר. אנחנו בשני עולמות שונים, זאת האמת. לא רק זה, ישוע מדבר על שתי הדרכים. אנחנו המעטים, שאתם רואים בצד ימין שם, משתדלים ללכת בדרך הצרה והמוצקה, ולצערנו הרב, רוב האנשים בעולם מעדיפים ללכת בדרך הרחבה, ולאן מגיעים בסופו של דבר? מי שנאמן להתמיד ללכת בדרך הצרה, הוא יירש את חיי העולם. ושוב אני מדגיש, לצערנו הרב, כל אחרים שבוחרים בדרך הנוחה והרחבה, הם יגיעו לדרון עולם. ההפרדה בינינו לא רק בעולם הזה, אלא היא תישאר לנצח. אלא אם אדם יחליט לשוב בתשובה הלוואי ולעבור לדרך הצרה. עכשיו הייתי רוצה שוב להמשיך לתת כמה, רק שתי דוגמאות הערב, להבדל בינינו לבין אנשי העולם. וכמה אנחנו לא צריכים להשתוות למה שקורה בעולם הזה. אחת הדוגמאות המאוד מקובלות בתקופה שלנו, בשנים האחרונות, זה נושא של נישואים חד מיניים. אני כל פעם שאני נתקע בדבר הזה עובר בצמרמורת, ממש, ואני לא מגזים. כדאי לדעת שעד לפני כ-30-40 שנה, לפני דור אחד, רוב האנשים בעולם המערבי, הם היו נגד נישואים חד מיניים, זאת עובדה. אפשר לדאוג סטטיסטיקות. בתור זמן קצר יחסית דור אחד, היום רוב האנשים בעולם הערבי, כולל בארצות הברית, הם בעד נישואים חד מיניים. אותנו זה מזעזע. אין כזה דבר, לפי דבר אלוהים. גבר, אישה אחת, זוג נשוי, אבא, אמא, הילדים, זהו זה. תראו למה העולם מגיע. זאת מחשבת העולם. זאת הנורמה שהולכת ומתרחבת בעולם. אני חייב לציין שיש מדינות באפריקה, דווקא מי שקצת שמע, מדינות במחות כאלה נכשלות, שאצלם דווקא יש שמרנות, אני יודע, מאמינים בישוע באפריקה, במקומות אחרים, שהם כן מתנגדים לניסים חד מניים. הם באמת יותר נאמנים. עכשיו אני אתן לך דוגמה קטנה. מה קורה אצל חלק מהמאמינים בישוע? אני מדבר עכשיו עלינו. אם אתם תבדקו באינטרנט, יש לצערי הרב הרבה דוגמאות מהסוג הזה. הרבה. כאן תראו איזה חיוך על הפנים, אישה שמגדירה עצמה כלסבית, היא מאמינה בישוע. אין לה שום בעיה עם זה, תבינו. היא לא מתביישת להצטלם, מופיע, רואים אותה בכל מקום. ומה היא אומרת? No one should have to choose between their religious faith and their gay, lesbian or bisexual orientation. אף אחד לא צריך לבחור בין האמונה הדתית שלו לבין הנטייה המגדרית להיות הומו, לסבית או דו-מיני. We are all God children. כולנו בני אלוהים. לא פחות ולא יותר. כולנו. Created to love and be loved. נבראנו כדי לאהוב ולקבל אהבה. זהו זה. אין לה שום בעיה. דבר אלוהים מלמד ברור גם התורה. אני לא אצטט, כולנו מכירים את הפסוקים. למדו גם באיגרת אל ההורים פרק א', מדבר שמצורה ברורה וחדה. כל התחום הזה מתואר בכתובים במילה אחת שהיא תועבה. תועבה זה חטא חמור ביותר. אז תראו, איך העולם רואה את הדברים? איך אנחנו, לפי דבר אלוהים, שתי ראיות מנוגדות לגמרי. והרעל הרוחני הזה חודר ומגיע לקהילות ולמאמינים ברחבי העולם, זאת עובדה. יותר ויותר משתווים לעולם הזה, לכל הרוע, לכל התומעה, הדברים הנוראים האלה. לכן אני כבר חוזר ומדגיש, אחד המבחנים הגדולים שלנו, ולהבנתי זה רק ילך ויגדל, להיות שונים, להיות נאמנים, דבר אלוהים, זאת האמת, ולא לסגת מנה, למרות שהלחץ נגדנו ילך ויגדל, נבין את זה. לא להשתוות לעולם. אוי ואבוי לנו. אני בחרתי עוד נושא שלדעתי הוא מאוד מאוד בעייתי. אני אוהב להיות מעשי, לא לדבר על תיאולוגיה גבוהה. ואתם רואים, בגלל שאני כבר שכולם רואים אותי, נכון? אם אני אראה את זה, גם יראו את זה? אתם רואים את זה, נכון? זה שלי. נכבה לי. לא חייבים, גם פה רואים על הצג מספיק טוב, להראות שוב. טוב, יאיר אומר שאני אראה את זה שוב, ידליק את זה ליחה, מה אני עושה? טוב, הנה רואים את המכשיר הזה, זה המכשיר שלי. הוא די יקר, הוא גם שוכלל אגב. אני רוצה לדבר עליו, על המכשיר הזה, שאני בקושי יודע להשתמש בו. אבל זה דבר שולי. אני רוצה לדבר על הדבר הזה. אתם יודעים מה, יש דברים שאנחנו כמעט לא מדברים עליהם בקהילה. דברים שברור שמאמינים, מאמינות בישוע, דברים שלא יעשו. חטאים למוות, דברים לא רואים, שקר, המהות, אני יודע מה, חטאי מין וכדומה, זה לא חלק מאיתנו, אין לזה בכלל מקום. אבל יש דברים, להבנתי, לא פחות מסוכנים, ועל זה אני מחריב לדבר בחצי שעה הקרובה, מה שנקרא השימוש בסמארטפון. אני חייב להגיד לכם שהייתה לי בעיה מאוד קשה לדבר על הנושא הזה, כי אני כמעט לא מכיר את הנושא הזה. אני כמעט מנותק לגמרי, ואתה יודע, לדבר על דבר שאתה לא מתמצא בו, זה לא נעים. אז מה שעשיתי בשבועות האחרונים, הקדשתי הרבה זמן לקרוא וללמוד על הנושא ממקורות שונים, קיבלתי הרבה מאוד מידע אובייקטיבי, וכל מה שאני אראה לכם עכשיו כאן אלה נתונים אמיתיים, שאני כמובן ככל שיותר נחשפתי להם, יותר ויותר הזדעזעתי מהם. אני לא ממהר להשתמש בביטוי זעזוע, אלא באמת במקרים מיוחדים, הדברים מאוד מאוד בעייתיים. הרבה יותר מה שאני בעצמי חשבתי עד לפני כמה שבועות. ואני רוצה להסביר. המכשיר הזה, סמארטפון, זה מכשיר שילדים, כשאני הייתי ילד, ילדים בגילי לפני 50 שנה ומעלה, יכלו לחלום עליו. לחלום עליו, ואני לא מגזים שם. כל מה שרוצים יהיה להם ביד, מחזיקים ביד, יש כאן כל מה שבן אדם צריך, וזאת האמת, זה הסמארטפון. הכל כאן. היום החלום הפך למציאות. אולי אנשים, הצעירים אולי מתרגלים את זה, אני שחייתי בתקופה של ים, זה באמת מכשיר מדהים. לפני כמה שנים בא לנו אחד מארצות הברית, היה לי הסמארטפונים, הוא בא, הראה לנו, כשהוא סובב את זה, התמונה היא סובה, כולנו עמדנו פעורי פה, איך זה יכול להיות? איך זה מסובב? אני זוכר את זה, התפעלנו מהדבר. אדם על שפת הים מתקשר לחבר שנמצא בצד שני של העולם, בכל סובב, והם מדברים חופשי, כאילו שהם ממשים אחד יד השני. באמת מדהים. אין ספק שהיום סמארטפון זה לא טלפון במובן הפשטני, לכן קוראים לו טלפון חכם, זה מחשב. במלוא מובן המילה, וכל זמן רק משתפרים, כזה מכשיר קטן עם כל השבבים של הכל קטן, ממוזער, יש לו יכולת מדהימה, במובן הטכנולוגי כמובן, זאת עובדה. הלאה, מה שמיוחד הוא שהוא קטן לנייד, כלומר, אדם לא מסתובב עם טלוויזיה ולא עם מחשב גדול, זה לא מעשי, אבל להחזיק מכשיר כזה קטן ביד, כמה הוא שוקר, אני יודע, כמה? חצי קילו, אני יודע.
80 גרם,
100 גרם. תסתכלו לבורות שלי, זה תוותרו לי. 100 גרם! ויש לך את הכל ביד. קטן ונייד, עם כל מה שצריך. עכשיו, אין ספק שהדגש, בוא נאמר, אני חושב, זה התקשורת, שהיא באמת בלתי רגילה. אפשר לקבל, כמובן, ולשלוח הודעות מכל הסוגים, כולל תמונות וכל הדברים, המעט שאני יודע. והדברים נוספים שרשמתי כאן, כולם יודעים, יש בו משחקים מפה ועד הודעה חדשה בצורה בלתי מוגבלת, מצלמה, יש לו גם פנס, גם שעון מעורר, יש לו מזהה מקום, אני יכול עכשיו לתת את המיקום שלי כרגע ברמת גן, כל אדם בעולם יודע בדיוק איפה אני יושב, מאיפה אני מדבר. ניווט, ווייז, מי היום מסתדר בלי ווייז? אני יודע שנהגי המוניות מאוד מרוצים מזה, פעם הם מאוד הסתבכו להגיע לכל מיני מקומות, היום שמים ווייז את הכתובת, מגיעים, למרות שנסענו ל... איתה פעם מוכנה, ווייז היה לרעתנו. כך שעם כל הכבוד, גם צריך להיזם לנו קצת. יש לו כמובן גישה חופשית לאינטרנט, זה ברור. סרטים, דור אלקטרוני, והייתי אומר, אין ספור אפליקציות שאני 99% מהם בכלל לא מכיר, אבל זה מה שהבנתי, יש כזה רשימה כזאת, אני יודע, מלא מלא מלא. זאת עובדה. דבר כזה לא היה בעבר. אני גם להבנתי כבר אין עוד הרבה מה להתקדם מעבר לזה. אולי דברים קטנים, כי באמת, מה יותר מזה אני לא יודע. אולי אני טועה, אני לא יודע. בוא נאמר, זה כלי, אבל אני מדגיש את זה. אני יודע שהרבה אנשים אומרים לי, אני לא יכול להסתדר בלי הסמארטפון. לא יכול. זה, איך אמרתי, כמו איזה משרד קטן שיכול לנהל את הכל. הכל נמצא שם. וזה ביד שלך. אז אין ספק שזה דבר באמת מאוד מדהים ביכולת הטכנולוגית. ואמרתי, מאוד מאוד יעיל, ללא ספק. על זה בכלל אין ויכוח. היום זה לא, זאת עובדה. אני בדקתי סטטיסטיקות. בעולם המערבי, אני מדגיש במיוחד, כמעט לכל בן אדם יש את סמארטפון, טלפון חכם, כמעט לכל בן אדם, זה כולל גם צעירים, מבוגרים, ידיד טוב ומאמן, קרוב מאוד אליהם כל הזמן, צמוד אליהם, הסמארטפון. אתם בטח ראיתם תמונות מהסוג הזה, פשוט מדהים. אני חייב לספר לכם משהו קטן. אני שקיבלתי את הסמארטפון לפני שנתיים, שלוש בערך, הלכתי עם דורון הבן שלי, לא יותר, זה אפילו ארבע שנים, אני חושב, שהוא היה בכיתה י' א' י' ב', ולא ידעתי להסתדר איתו. ודורון, הפעם לא היה לו סמארטפון. הוא לא היה לו אף פעם, נתתי לו, אמרתי, שמע, תנסה לעזור לי. והדהים אותי, הוא בחיים לא נגע בסמארטפון, והוא התחיל להסתדר עם זה, אני לא מבין דיון איך. התחיל לשחק, ותוך כמה דקות פתר לי את כל הבעיות, זה פשוט לא יאומן. אבל הוא נראה כמו פלא. והילדים הקטנים האלה שאתם רואים כאן, זה באמת מדהים. הם לומדים להשתמש בו מגיל של 3-4 שנים, מתחילים, משחקים בכפתורים, והם רואים את התגובות, לפני שהם יודעים לך לקרוא. הם לא צריכים שום הסברים, הם יודעים להסתדר עם זה. וזאת עובדה, הרבה הרבה הורים שמתפעלים מזה, אבל צריך להיזהר כמובן. פשוט תופעה מדהימה, באמת. יכלתי לתת עוד הרבה יתרונות כמובן, נגעתי בנקודות העיקרות שכולנו מכירים, אין טעם לפרט. אני רוצה לבוא לצד של החיסרונות. האם יש, אתם מכירים דבר שאין לו חיסרון? אני לא מכיר. לכל דבר יש גם שני צדדים, כמובן שיש חיסרונות. ואני אגע בכמה נקודות, ואחר כך אני אגיע להבנתי לנקודה העיקרית שקשורה אלינו כמאמינים. זה לא סוד שבאינטרנט יש המון תכנים שליליים מסוכנים, מסוכנים מאוד, כולל מה שקרה, איך קוראים? בולינג באנגלית, השמצות, איך קוראים? שיימינג, כן, גם, כן, ביטוי מהסוג הזה, אני כתבתי כאן, שיימינג. במיוחד צעירים, שוב, אני, תסלחו לי על הבורות שלי, אני לא מכיר את זה בכלל באופן אישי, אבל מה שקצת נחשפתי, מסתבר שלא פעם צעירים שמחוברים במקום לרשתות חברתיות, ופתאום מתחילים לרדת עליהם, ומקבלים עשרות ומאות, אם לא אלפי הודעות מאוד מאוד פוגעניות, הם לא מסוגלים לעמוד בזה. ומתאבדים. מתאבדים. אני לא משחדש לכם. לקחתי את זה מהאינטרנט, אומרים, ב-2017, 2,100 ילדים בגילי 8 שנים התאבדו בארצות הברית בגלל אלימות ברשת. אתה קשה להאמין. הם בגלל הטלפון הזה. מקבלים הודעות, הם לא רוצים, מתאבדים. אין טעם להמשיך את החיים, זה לא יהיה תואר. כל הפדופילים האלה שאני רוצה לספר לכם, דברים מאוד מאוד חמורים, הרסניים, בני אדם שנופלים כאן ומצטרים את זה, כל החיים שלהם, עם כל התחכום, תראו למה אפשר להגיע. איך אנשים משתמשים בכל דבר שיכול להיות מועיל, לצרינו כמובן, גם במובן השלילי ביותר, זה לא סוד. תאונות דרכים, פשוט לא יהיה תואר. אני, יש לי קטנוע, מי שלא יודע, אני מסתובב הרבה בגוש דן כמעט כל יום. ואני רואה פעם אחר פעם נהגים, תוך כדי נהיגה, מחזיקים את הסמארטפון שזה אסור, ולוחצים עליו ושמקבלים אותו, אני רואה רוכב אופניים, ביד אחד מחזיק את הכידון, ביד השני הוא מסמס, אני לא יודעת מה הוא עושה, פשוט לא יהיה תואר. יודעים כמה אנשים נהרגים היום בגלל הסמארטפון? וכמה עוד יהרגו? זה לא יהיה תואר, אני בסטטיסטיקה שעשו פי 10 יותר תאונות דרכים כתוצאה משימוש בסמארטפון, בזמן נהיגה. מה, צריך להסביר את זה? מה, אנשים מטומטמים? וקודם כל שומעים בתקשורת, גם המועצה הלאומית למניעת תאונות, זה ברור לי, אבל למה אתם ממשיכים? הם ממשיכים, ושוטרים אמורים עם משקפות לנסות לאתר מי מסתכל בסמארטפון שלו, תוך כדי נהיגה לתפוס אותם. משהו מטורף כאן, זה חיים ומוות. אבל זה לא מטר, תבינו למה הבעיה היא כל כך חמורה. הרבה יותר מה שאתם חושבים, הרבה יותר מה שאתם חושבים. דבר נוסף שמאוד מאוד בעייתי, קשור גם אלינו, אנשים היום פחות ופחות לומדים ליצור קשרים חברתיים קרובים, אמיתיים, עם בני אדם. זה לא מוגזם, המון סוציולוגים ואחרים הם מאוד מוטרדים. גדל כאן דור שעיקר התקשורת שלו עם אנשים היא תקשורת וירטואלית, לא ממשית. לא, באמצעות הסמארטפון. אני, אחד הדברים שהזעזעתי בהם בעצמי לפני אולי שנתיים שלוש, באו כמה צעירים וצעירות לקהילה שלנו לפני הספר. ישבו את זה בהול שמה, בחוץ. הם מאמינים, הם לא כולם היו בקשר קרוב אחד עם השני. הייתי מצפה שכבר כמה מאמינים נפגשים, להחליט קצת חוויות, מה נשמע פה ושם, מה קרה? לא נסמרתו לצלם את זה. ישבו שם כמה. כל אחד עם המכשיר שלו שקוע, מנותקים לגמרי זה מזה, במשך אולי רבע שעה עשרה דקות. אני עמדתי בצד, הייתי בהלם. מאמינים בישוע מאמינו, נפגשים, נקרא זה התחברות, עם מה? עם הסמארטפון שלהם. לא מדברים אחד עם השני. לא, זה לא צחוק. הם באמת מתרגלים לא ליצור קשרים איתי. הכל שטחי וקצר, כל ההודעות, הוואטסאפים, הכל קטן ושטחי, אין שום עומק. אין שיחה עמוקה. זה לא קיים בכלל. אז איך הם יהיו מסוגלים לעשות זה בעתיד? שוב, הדוגמה הקטנה הזאת שנכבדה בעיניי. אנשים לא פעם כביכול, כל כך קרובים, גם מתחבקים, לא סתם, ישנים באותה מיטה, כל אחד עם הסמארטפון שלו. כמה שמחוקים זה. איזה טרגדיה, במובן החברתי, לא, אבל זה מה שקורה היום. דבר שהולך וגדל, במיוחד אני חוזר עם הדור החדש. ככה הם גדלים. יש כאלה בלי סוף דוגמאות, אני הזכרתי, אני רק בלכם. יושבים לאכול ביחד ברוחה, באים לאכול, לא? לא מדברים. הם מסיחים בשעת הסעודה. אבל הם גלפים שוכרים שהם צריכים לאכול. הם כל כך כל אחד עסוק, האוכל מתקרב, גם צריך, טוב שיש לאכול קצת משהו. הסמארטפון קודם לתחושת הרעב. זה מה שקורה. ילדה אחת, נתקנתי מקרה אמיתי של עדות של הילדה, היא רוצה לדבר עם אבא שלה. מקרה אמיתי. טוב, לא מדובר שם על מגפון כזה, על רמקון. רוצה להגיד לו משהו, הוא לא מוכן להקשיב, הוא מתעצבן שהיא מפריעה לו, כי הוא כל כך שקוע בסמארטפון. בדוגמה הזאת, הילד זה כבר התייאש לגמרי מאבא שלו. אין תקשורת בין אחים, אחיות, בין הורים, לילדים, זה פשוט לא יתואר. אני עם אחות, עכשיו אני מגיע לשלב להתקדם יותר. ואני מציע באמת, תתייחסו לדברים במלוא הרצינות, למרות זה נראה כביכול מאוד תמים ופשוט, זה הרבה יותר חמור מה שאתם חושבים. לאט לאט נוצרת תלות, אנשים לא יכולים לתפקד בלי הסמארטפון, והתמכרות. התמכרות במלוא מובן המילה, זה כבר השלב הכי קיצוני, שאין חיים בלי הסמארטפון, אין. אני חייב להגיד לכם, אני שלימדתי שנה אחרונה בתיכון בכיתה י"ב, לפני שלוש שנים, אז התחילה מגמה חדשה, אני נדהמתי, לפני שלוש שנים, תחשו מה קורה היום. הייתי תלמידי עם כיתה י"ב, מתכונים לבחינת הבגרות בביולוגיה, זה התחום שלימדתי, חמש יחידות, זה בחינה רצינית. והם לומדים עוד כמה חודשים מבחנים. ואני מזהיר אותם, אסור להשתמש בסמארטפון בשיעור. זה לא עזר. כמעט כל פעם תפסתי איזה תלמיד תלמידה ואהבתי יותר מהכיתה. שמעתי כאן בכיתה ללמוד ולהתעסק עם הסמארטפון. וכל הלחץ שהפעלתי, כל האנשים לא עזרו. אני באמת לא אמרתי מה, למרות שבתחילת השיעור הם היו חייבים לשים את כל המכשירים על השולחן שלי, בתור סלסילה. אני באמת אמרתי, אני כמורה לא נתקלתי בבעיה כזאת אף פעם. הם מוכנים להפסיד חצי השיעור, אבל לא לוותר על הסמארטפון שלי. את זה הם לא הבטרו. באמת, זה עד שלא נתקלתי בזה, אני לא תפסתי כמה הבעיה חמורה. וכל שנה זה רק הולך ומתחזק מן הסתם. אני אתן לך עכשיו קצת נתונים שהם בלתי נתפסים. מדובר במיוחד על צעירים וצעירות יותר, אני מסכים, פחות זקנים, אני מסכים. שימוש ממוצע בסמארטפון ביום אחד בערך 6 שעות. קלטתם, 6 שעות. גם צריך לעשות דברים אחרים, מה נעשה? אדם כזה מסתכל בסמארטפון שלו בממוצע 150 פעמים ביום. יש כאלה פגעים לי 200 ויותר. זה ממוצע. תחשבו מה זה. זה אומר כל כמה דקות. רבים, לא כולם. שוב, אני לא יודע על כולם, דובר על חלק גדול מאנשים, זה לא כולם. ישנים יד הסמארטפון. אם הסמארטפון לא יהיה לידם, יהיה להם קשה להירדם. הלאה. יש כאלה באמצע הלילה מתעוררים בלי שום סיבה ובודקים מה יש בסמארטפון. אגב, זה באמת מדהים, אבל זה ככה. זה לא בודדים, זה אצל רבים, במיוחד הצעירים והצעירות, בבוקר דבר ראשון הסמארטפון. פותחים לראות מה יש שם. כאן נגיד משפט שלא אני קבעתי אותו, אני קיבלתי את המידע הזה. אנשים מתמכרים לסמארטפון יותר מאשר לאלכוהול, לסמים, הימורים ודברים נוספים שהם הכי חמורים. זה הכי גרוע. זה הכל מתוך מחקרים של השנים האחרונות. אגב, במיוחד בארצות הברית, כי הם מקדימים אותנו קצת. ואני כאן רוצה, אני לא יודע אם אתם יודעים מה הסיבה לכך. זאת התמכרות אמיתית. לא, זה לא ביטוי סתם. אתם יודעים למה? התמכרות אמיתית. שאדם נוהג ופתאום מקבל הודעה, הוא לא יכול שלא לענות, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל לענות בזה. איך זה יכול להיות? מה, אתה לא נורמלי, אתה יכול לגרום לתאונה, למות. כלום, באותו רגע הוא לא רואה בעיניים. אתם יודעים למה? אני אסביר לכם. מסתבר שהתעסקות עם סמארטפון, בכל מיני אפשרויות, יש המון אפשרויות כמובן, במילה אחת היא כיף. זה בדוק. אנשים לא סובלים, הם מאוד נהנים מכל התעסקות בסמארטפון. אם הבנתי לדוגמה, אדם שהולכים לו לייק, תתקנו אותי, הוא בטח לא מבסוט שהוא קיבל לייק, אני מעריך. יש דבר כזה, אני הפעם לא עשיתי את זה, אבל שמעתי על זה. דברים מסוג זה, מישהו אחר קיבל איזה ליום הולדת, או לחתונה, שהלכו לו איזה מלא פרחים ולבבות, מה זה? לא נשאר. איזה דבר, קיבל תוך רבע שעה 100 ברכות כאלה. מה זה, זה... עכשיו, מה הבעיה שיש כאן? עכשיו, אני מבקש את תשומת לבכם ותייחסו לדברים ברצינות. מה שאני אומר לכם עכשיו, בגלל שאני גם מורה לביולוגיה לשעבר, אני אומר לכם דברים בדוקים לגמרי. גם דרון למד זה בכיתה י"ב, אם אתה זוכר קצת. אני מעלה כאן מוח של בן אדם בפרופיל מבט צד. ראיתי למטה מקדימה נקודה ורודה כזאת, עיגול ורוד. מה מתברר? מה הדבר הזה? הדבר הזה נקרא, בעברית פשוטה, מרכז ההנאה במוח. מרכז ההנאה, זה בדוק לגמרי מה שאני אומר. עכשיו, בואו תראו איך זה מתקשר לנושא שלנו. בואו תראו. אתם רואים כאן אישה מחייכת, אוכלת שוקולד מאוד מאוד טעים. מי שאוכל מטופף, כמו דורון, מטופים במלוא המרץ, מה זה מבסוט. מי שאוכל נהנה מספורט בשפת הים, ריצה נהדרת, משוחררת, אחר מזריק לעצמו הרואין לתוך הבריד, מישהו אחר נהנה עם הכוס אלכוהול שלו ביד, ומישהי אחרת נהנית מהסמארטפון שלו. זה בדיוק באותו מישור, בדיוק, מה משותף לכולם? תסתכלו טוב. אצל כל האנשים האלה, יש עוד כמה, עוד כמה דוגמאות, כשהם עושים את הפעולויות האלה, תשימו לב טוב מה קורה כאן. אתם רואים אני מקווה. על מרכז הנאה שלהם במוח מטפטף חומר, ואני אפשט לכם כמובן, זה בדוק, אפשר למדוד את זה, שנקרא, אני לא יודע אם הוא נקרא, דופמין. מי שרוצה לזכור את השם הזה, דופמין. מה דופמין עושה מיידית? הוא גורם להנאה. אתה נהנה. זה נכון לכל מיני תחומים שנהנים מהם, רואים פעילות רבה יותר במרכז הנאה, רמת הדופמין הולכת ועולה שם. בלים אחרות, תנסו להבין מה אני אומר שם. כל פעם שאדם מפעיל את הסמארטפון, כל פעם מטפטף כמה טיפות של דופמין מטפטפות לו במרכז הנאה במוח. כיף לו, הוא נהנה. אתה חושב שאנשים בקלות יוותרו להנאה הזאת, אתם טועים. ממש לא. בשביל מה אנשים חיים בעולם? מה אמרנו מקודם? להנות. וזה כל הזמן. אתה יכול עשרות מאות פעמים ביום, אתה נהנה מהדבר הזה. תראו, זאת התמכרות במלוא מובן המילה. אנשים לא יכולים בלי זה, לא יכולים. אנשים בבוקר מתעוררים הסמארטפון, או הולכים איתו לכל מקום, כל הזמן, אפילו כן בשירותים, אוכלים איתו, נהנים אלו, ישנים איתו, נהנים אחרות, אתם רואים כאן. לצערנו הרב, אנשים רבים בעולם משועבדים לסמארטפון, עבדים של הסמארטפון. וכל מה שאני אומר, אני לא מגזים, זוהי המציאות שבה אנחנו חיים בדור הזה, דבר שלא היה כמותו בעולם בממדים כאלה. יש להגיד שרוב האוכלוסייה מכורה להרואין או לגמרי לאלכוהול, יש תמיד כאלה, אבל פה זה הקנה מידה שלא היה כדוגמתו. לא היה דבר כזה. אני אתן לך דוגמאות שתבינו על מה אני מדבר. אם אתם רואים פה, רואים איזה מכשיר כזה, שהסוללה שלו עומד להיגמר. יש לו עוד כמה אחוזים בודים, תוך 10 דקות הרשע, איך אומרים? מת, הפסיק לעבוד. אני שאלה שאלה פשוטה, דברים שאפשר לבדוק אותם עוד. מה קורה האלה שהמחורים האלה, עם הדופמין, הסוללה עומד להיגמר, או שפתאום, איפה הטלפון שלי? לא מוצאים אותו. או שחליט תום מתקלקל, הוא מת, הוא לא מגיב. מה קורה להם? אפשר לבדוק את זה. אני לא, תשימו לב, ואני אומר לכם דברים בדוקים לגמרי, האנשים האלה, המכורים, הם מגיבים בצורה שנקראת קריז, בשפה פשוטה, תסמונת גמילה, בדיוק כפי שנרקומן לא מקבל את הסם שלו, או כפי שאלכוהוליסט לא שותה את המשקה האלכוהול שלו. בדיוק אותו דבר. למה? הוא לחוץ משהו לא רגיל, רשמתי כאן כמה דוגמות, הוא נכנס ללחץ פנימי מאוד הולך וגדל, הוא לא יכול להסתיר את זה, הוא לא יכול להציג, זה קורה באופן טבעי, אין לו שביטה על זה. הוא מתחיל להרגיש בחילות, כאבי ראש, סחרחורת, דופק קצב לשימה מוגברים ועוד כמה סימנים, פשוט קריז. למה? כי יש בעיות עם הסמארטפון. הוא לא זמין. וואי, איך אפשר להמשיך לראות כאן? אתה משתגע. שמעתי ילדה אחת בערב, ב-9:10, פתאום הסמארטפון שלא הגיב, היא נכנסה להיסטריה, אמרה לי, אמא שלה, לא מעניינתי כלום. אנחנו עכשיו נוסעים לתקן את זה. אני לא יודע איך היא הסתכלה, בדקה שוב בטלפון איפה אפשר, הגיע לאיזה מקום, ב-12 בלילה, ותקנו לה את זה, בהמון כסף. המעבדה המיוחד שמישהו פתר בשבילה. איך היא תלך לישון בלי הסמארטפון? אין מצב. אין מצב. טוב. אני חוזר, שוב, היום ההתמכרות הזאת לסמארטפון היא ההתמכרות מספר אחד. אני מציע לא לזלזל בזה. זה דבר מאוד מאוד רציני, אני מציע את זורה כלילה, אבל זאת בעיה מאוד חמורה. הנה, אתם מכירים את זה אולי, מי ידע? מה אמור להיות שם באמצע למעלה, אתם יודעים? מה זה מזכיר לכם? רגל הזהב! שבני ישראל יצאו מצרים, אתם זוכרים מה אהרון בנה להם? אז מה היום? היום הסמארטפון זה אליל מודרני, קטן, קומפקטי, חמוד, יפה, מעצב דור שלם של אנשים שסוגדים לו. ואני אדגש שכאן, כולל מאמינים, מאמינות בישוע. זאת הבעיה שלי, שלנו כמאמינים. אם זה רק בעולם, איך אנחנו כתוב, אל תשתבור לעולם. מסתבר שהרעל הזה, האליל הזה, חודר גם לחיים של מאמינים, מאמינות בישוע. אני הרגשתי צריך לדבר על זה כדי להסביר כמה נושא הזה רציני וחמור. וכמה להיגמל מהדברים השליליים כמה שיותר מהר. כי יותר קשה לצאת מזה. אתם יודעים, אנחנו קוראים בדברים, פרק ו', אתם מכירים את זה בטח טוב. פסוקים 5-7. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. והיו הדברים אל אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, שימו לב, ודיברת בם בדברי אלוהים חיים, ושבתך בביתך, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. מה היום הרבה מאמינים מה הם עושים? הם מחליפים כאן את המשפט האחרון. תשימו לב, ודיברת בטלפון, בשבתך בביתך, ולכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. איפה דבר אלוהים? אי שמה, בצד, נשאר, נטוש. אני עכשיו רוצה לדבר צורה מאוד מעשית. תראו, אני הרגשתי צורך מיוחד לדבר על הנושא הזה. בעיניי הוא נושא מאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד רגיש, וכפי שאתם תראו בהמשך, אני יותר מאשר להסביר, אני לא מתכוון לעשות, זה החיות שלי. כי אנחנו מדברים על לא להשתוות לעולם. איך להתייחס לסמארטפון? אני בפירוש נפגשתי גם באינטרנט במשפחות מאמינות שהן מבינות הסכנה של ההתמכרות, והן לא מרשים לילדים שלהם ללכת סמארטפון. אסור להם. נותנים לזה טלפון פשוט ותקשורת מינימלית וזה הכל. אין חיבור לאינטרנט ולא כלום. השאלה היא איך אנחנו צריכים להתייחס. ואני אסביר. שוב אני מתחיל ואדגיש איך להשתמש, להתייחס אליו, אבל לא להשתוות עליו. לא. וזה הקושי. ואני אתחיל בקושי. המכשיר הזה הוא מאוד נוח, מאוד יעיל, זאת עובדה. יש לו יתרונות מכל מיני סוגים, זאת עובדה. ואני כאן כותב משפט, לפי דעתי, בחברה המודרנית, בעולם המערבי, היום לא ניתן לתפקד בלי סמארטפון. אני יודע שגם תלמידים בתי ספר, הכל עובר דרך האינטרנט, הכל. כל ההודעות שהמורה מעביר לתלמידים, אני בתור מורה קיבלתי את כל ההנחיות שמשרד החינוך דרך האינטרנט, אין יותר מיילים וכל הדברים, לא, ישר, אונליין, מיד, כל דבר. אי אפשר, זאת אומרת, אני, תודה לצלם בבית, אף פעם לא הייתה טלוויזיה. אף פעם לא. לפני לבד, לפני 30 שנה, שעדיף לבטא על המכשיר הזה, זה לא בדיוק המכשיר שמועיל הרבה, על איזה קרב מהתועלת, ולא הכנסתי הביתה. אפשר לחיות בלי טלוויזיה גם היום, אבל אי אפשר בלי סמארטפון. אתה לא יכול להיות קשור לבני אדם ולנתק מהם כל תקשורת. אתה לא זמין, כלום. זה לא יכול להיות, זה בלתי אפשרי. זה גם לא הוגן. מישהו צריך אותך. אין לך מכשיר, מה אתה עושה? ישוע לא אומר לנו להתנתק מהעולם, לגור בבנזר או במדבריות, הוא שומר לנו בעולם הזה. אנחנו רוצים לחיות בבני אדם ולהיות להם לאור, וזאת הבעיה, שאנחנו חייבים את המכשיר הזה. אין לנו ברירה, גם תלמידים, סטודנטים, חיילים, גם אנשים בוגרים, זה ברור. רק ידעתי מכל זה, כלי עבודה, נכון? בפירור, אני יודע את זה. וזאת הבעיה. איך להשתמש בו בצורה נכונה, כמאמיני בישוע. אתם יודעים, אפשר לשים גם בסמארטפון, גם לי יש כאן את כתבי הקודש. אתה יכול לכל מקום, אתה עולה איזשהו מקום, פותח, קורא מדבר אלוהים, נהדר. מה רע בזה? היום עכשיו, מי שלא יודע, ברגעים אלה, הם מעבירים את הדרשה שלנו למישהו שמחובר לסמארטפון, הוא שומע את הדרשה. בזום, תודה להם, מה? נהדר. שימוש מועיל נהדר, אחרת הוא לא שומע את הדרשה. מה הסכנות של הסמארטפון? אני אמרתי, דיברתי עם חלק מקודם, אני עכשיו רוצה יותר להרחיב, שנוגעות לנו באופן ישיר. כמה סכנות בעיניי מאוד 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 חמורות, שהן נסתרות. הן לא גלויות על פני השטח, אבל הן קיימות. להבנתי, במעט שאני התקלתי, סמארטפון הוא משאבת זמן שאין כמותה, אני כתבתי כאן, בזרון זמן לא יתואר. מי שרוצה ניסוח עוד יותר טוב, אין לי בעיה. אני, בגלל שאני מודע לסכנה הזאת באופן כללי, אני החלטתי, בצורה מודעת, שאני לא שייך לשום קבוצת וואטסאפ. לא רוצה. גם במשפחה שלנו, פעם שייכת עם הילדים, אני לא רוצה. אז זה נכון, היא מעדכנת אותי מה שקורה. במעט שראיתי, זה פשוט לא יתואר. אתה בכלל בלי לשים לב, אתה 10 דקות למשל, מדי פעם, עולה ביום שעה, שעתיים, על מה? ולמד על ההודעה המשמעותית. אם יש עליה הודעה, אני מסתכל. אבל לא שטויות. ומה שאני כתבתי כאן, שימו לב, הדעת מוסחת. כמו שאמרתי, בגלל שהרבה אנשים מכורים, ברגע שהם שומעים את זה צלצול קטן, שומעים את זה גם, הם לא יכולים שלא לפתוח את המכשיר. כי קרה כנראה שיש משהו. בוא נראה מה, למה קיבלתי הודעה. תחשבו רגע בן אדם, אני יודע שהם דברים מאוד מעשיים. אדם מחליט לדמות דבר אלוהים. עכשיו, במקום לקחת את הסמארטפון ולשים אותו בחדר אחר, ולא לשמוע ולא לראות אותו, הוא עושה אותו לידו. למה הוא מאוד קשור אליו? אני שואל שאלה פשוטה. איך הוא יכול ללמוד מדבר אלוהים, להתפלל, להגות בדבר אלוהים, כשכל כמה דקות הוא שומע צלצול והוא מסתכל, מה קרה שם? הוא עושה צחוק מעצמו. מה, אתה רציני? אז רואה את הכתובים, לקח את הטלפון. איך אפשר? בלי כל דיסטרקשן, ביטוי שמופיע הרבה נתקלת, הסחת דעת. אתה לא יכול להתרכז בדבר אלוהים, אתה לא יכול. זה מונע ממך. שמה אתה לא רוצה לפתוח את הכתובים? חבל הזמן שלך. אז נכון, יש אנשים בקהילה, תראי כאן באספה, אישה קוראת בכתבי הקוד שאני לא בזבסון. אגב, יש קהילות בעולם שמרניות, הן לא מרשות בזמן האספה להשתמש בסמארטפון. לא מרשים. למה? יש בזה משהו. כי מסתבר שיש אנשים שזה בדוק, שבאותו זמן של האספה, פתאום משהו קצת לא מנת, הם גולשים לכל מיני דברים, קשה להאמין. מאמינים, מאמינות בישוע, בזמן האספה, מתפתים לדברי העולם. אתם קולטים מה אני אומר? איך ישוע אומר, המקום שבו שניים או שלושה נסרים, שם אני בתוכם, איפה הראש שלך, איפה הלב שלך? בשביל מה אתה הולך לאספה בכלל? זה הרס רוחני טוטלי. אתם לא מרגישים את זה? אני חייב להגיד נקודה נוספת מיוחד, אני אומר גם לנוער ורחל שיש להם את בת בדרך, כל אותם הורים מאמינים, אני מדבר על אבא ואמא, ואני התקלתי בזה הרבה, בשנים האחרונות ממש, הורים לילדים במיוחד מתבגרים, אני אומר, מגיל 8, 10, 12, הנושא של הסמארטפון הופך להיות האימות הקשה ביותר בין הורים לילדים. הקשה ביותר. אני חייב להודות, אני לא רוצה לדבר הרבה בנושא הזה, כי אני לא הייתי צריך להתמודד איתו, כי אצלנו שילדים היו קטנים, לא היה את הדבר הזה, זה לא היה קיים. היום זה קיים. ואני, לפי הבנתי, אין לי ניסיון אישי בזה, זאת התמודדות בכלל, בכלל לא פשוטה. בכלל לא פשוטה. דבר מאוד רציני, כי מדובר כאן על התמכרות. התמכרות זה הדבר הכי חמור למאמין או מאמינה. להגביל אותם. אני לא אומר למנוע מהם, להגביל אותם, שלא יהיו מכורים לזה, להגביל אותם. הם לא מוכנים לקבל את זה, אין כזה דבר. הם משתגעים, והם צועקים, וכל סימני הגמילה שראיתם לזה. הם לא יכולים לי זה, אני אומר שהם לא יכולים. האם את צועקת על הבן שלה, יש לו רק אחד, שניים, למה יש לו שתי עיניים, וכל עין שסתכל למכשיר אחר. היא לא מבינה שהוא לא יכול. למה? הדופמין מתפסף לו במרכז הענה. הוא נהנה, מה הוא יוותר לענה הזאת? אדם שאוכל, מתחיל לאכול שוקולד, אז תפסיק לאכול. איפה להפסיק? אתה לא יכול להפסיק לאכול את זה, הוא לא יכול. מה אתה רוצה מהחיים שלו? אדם הזה מכור. אני מתשאל עכשיו שאלה כללית כזאת. איזה תועלת, ואני כאן מדבר על תחום מסוים, יש ביישומים שונים. אני שמעתי שיש משקה פייסבוק, איך קוראים זה? גם טוויטר. שמעתי גם על אינסטגרם דבר כזה, אף פעם לא ראיתי את זה. שם עבוד כובע, טיק טוק, ראיתי גם איזה מפיק. כל מיני דברים כאלה. אני מבין שם שזורם שם המון 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 מידע. אני קורא לזה כל מיני דברים עולמיים שבכלל לא קשורים לעבודה, לדברים עניינים, לחלוטין לא קשורים. אני קורא לזה במילה אחת שטויות. אני חושב שהגדרה נכונה. אני אדבר על התחום הזה, אני מדגיש. שטויות. שוב, אם יש להם ביטוי יותר מוצח, אין בעיה. ואני שואל שאלה פשוטה. אנחנו באמת מאמינים, מאמינות רציניים, או שאנחנו עושים צחוק מעצמם. אני אומר לכם, לפעמים המרחק, זה מה שכואב לי בלב. בין מה שכתוב בדבר אלוהים באמת, לבין עצם החיים הוא מאוד גדול. זה כאילו שני דברים שאני, אני פשוט נדען. מה פולס כותב לנו בקולוסי? את אשר למעלה, דברים רוחניים יהגה לבבכם, לא את אשר בארץ, לא דברים עולמיים, לא. איך להתאחש את הכל יום הוגה בשטויות אלה כמה שעות? איך זה יכול להיות? ואני כתבתי כאן עוד משפט שכדאי לזכור אותו, ושלא תהיה לי הבנות. אני חושב שמובן מאליו. ככל שבן אדם מתמלא בדברי העולם, סליחה, בשטויות האלה, ככה הוא מתרחק מאלוהים. ואני לא מדבר על חטאים חמורים, כמו שאמרתי, אלא הסמארטפונים, כל הבזבוז, זה בשביל זה אנחנו חיים בעולם. אנחנו קוראים בראשונה ליוחנן, מה, אנחנו לא מכירים את זה? אל תאהבו את העולם, אל תאהבו את העולם. מה זה הסמארטפון? רוב הדברים זה דברים עולמיים, חוץ מדברים אחרים שהזכרתי מקודם. מי שאוהב את העולם, אין בו אהבת אלוהים, אין בו. אתה רוצה ליהנות מדברי העולם, בסדר, אתה נועף, את נועפת. כל מה שבעולם זה תאוות הבשר, תאוות העיניים, גאוות העולם, הוא לא מאבין, הוא מאחלת. אנחנו צריכים להבין, איך שכתבי כאן, לא רק לא לאהוב, לפתח סלידה ושנאה לדברים האלה, הם התחליף העלוב של עבודת אלוהים שלנו, ולהבין את זה ככה, זה מול זה, תבחר, או דברי ההבד והשטויות בסמארטפון, או דברי אלוהים חיים, תבחר, אי אפשר את שניהם באותו זמן, זה לא עובד. יש אומר כאן פסוק שאני מקווה שכולנו, אנחנו מאמינים בזה, השאלה היא כמה זה מדבר אלינו. יש אומר בצורה פשוטה, מי שאוהב את הנפש שלו, יאבד אותו. אני אומר לכם, שהסמארטפון, כפי שהסברנו, נותן לנפש המון המון סיפוק והנאה. מי שרוצה להמשיך להנהג את נפשו, מה יש אומר? תמשיך, אוקיי, אתה תאבד אותם. אתה תפסיד אותם. מי ששונא את הנפש, מונע ממנה את הדברים שהיא כל כך רוצה ונהנית מהם, הוא ימצא אותה לחיי הנצח. אתם קולטים מה כתוב? זאת אמת מדהימה. אני, זה השקופית האחרונה, אומר פולוס בקורינטים, הכל ברשותנו, הכל. מה, אסור לי להחזיק סמארט, מה, זה חטא? זה לא חטא, זה בסך הכל מכשיר. השאלה איך אני משתמש. לא כל דבר מועיל ובונה, זאת האחריות שלנו. שימו לב. ואני אמרתי, אני מרגיש את הצורך לומר לכל אחד ששומע את הדברים, גם רואה את המצגת. אחרי הדברים, אני לא מתכוון לדבר על זה עוד הרבה, זה הנושא שלנו עכשיו בגטל העומים. אחרי שהדברים נאמרו, אני קורא שהם מובנים, הם מאוד פשוטים וברורים להבנתי, אני מעביר לכל אחד ולכל אחת את כל האחריות האישית איך להשתמש בסמארטפון. אני מאוד ממליץ להתפלל לחוכמת אלוהים, גם ההורים, איך לחנך את הילדים שלהם, זה את חוכמת אלוהים והדרכת רוח הקודש. וכתב כאן משפט קטן, להפיק את הטוב ממנו, ואפשר להפיק המון דברים טובים, מועילים, נהדרים, אין ספרי בכלל. אבל, להימנע מכל שימוש שלילי, אני אומר לכם, אני לא רוצה לתת את זה דקה אחת. אני לא אומר יותר, לא רוצה, מיותר עבורי. יש דברים יותר חשובים לעשות בזמן שלי. שהחלילה, המכשיר הזה לא יכשיל אף אחד מאיתנו, בגדילה הרוחנית שלנו. כל מה שאנו עושים, שלא יהיה סיסמה לכבוד אלוהים. בואו לא נשתבל לעולם. לא נעצור כאן.